אנחנו נלמד היום בעזרת השם את דיני בין המצרים, וכיוון שיש המון הלכות ויש חלק מהלכות שקשורות לדיני בין המצרים שאנחנו עכשיו נמצאים בהם, שמה שקוראים שלושת השבועות, ואחרי כן מראש חודש מנחם אב ואילך יש את הדינים שבין המצרים של תשעת הימים. אז הרבון ההלכות, אנחנו נחלק את זה לשתי שיעורים, כנראה חלק עם מובן היום, חלק בשיעור הבא, ובתקווה שבאמת אנחנו נזכה כבר לגאולה אמיתית והשלמה, וכל הדברים האלה נלמד אותם באופן של מה שקוראים הלכתא למשיחא. ובכן, דיני בין המצרים מתחילים מליל 17 בתמוז, כך כתוב ב כמה וכמה מספרי ההלכה שעוסקים בנושא. בנוגע לברכת שהחיינו, מדבר על זה ברשות חיים שאל, שזה אחד מספרי רשות הקדמונים, ושל אברום בוצ'אט שמדבר על הניסויים בלילה הזה בליל 17 בתמוז. דווקא לעניין הזה הוא טוען, האיגרס מוישר, מוישר פיינשטיין טוען שזה תלוי במחלוקת הראשונים, האם דיני 17 בתמוז, דיני שלושת השבועות כמתחילים מליל 17 בתמוז, הוא מגיע למסקנה שבצורך גדול ושעת הדחק הוא נוטה להקל שמותר לעשות עדיין חתונות בליל 17 בתמוז. יש לנו שמרא דשמטיסא, שזה ספר שחיבר אחד מידידיי הרבנים החשובים דווקא בסטנר, אבל תלמיד חכם גדול, והוא כותב שם דברים שהוא קיבל ברבותיו שהם היו גדולי הוראה מוסמכים עוד בחוץ לארץ בשנים הקדמונות, והוא מביא שם שהם סברו שאם החופה ביום תזיין והחתונה נמשכת לליל 17 בתמוז, שלדעתו בזה מותר בכל אופן. כל פונים השנה זה לא היה בשבת, אבל אנחנו מדברים עכשיו בשיעור, אנחנו מדבר על כל ההלכות, כולל גם כן כשזה בשבת או שזה כמו שהיה כמו בשנים אחרות ביום חול. אז בנוגע לתספורת, כתוב בשולחן ערוך שאחד הדברים שאסורים בימי בין המצרים כבר בשלושת השבועות, לא רק בתשעת הימים, כבר שלושת השבועות, אז שאסור להסתפר. בעניין הזה בנוגע לליל 17 בתמוז, אז כותב באמת בשו"ת איגרות משה, שלאור מה שהוא כתב באותה תשובה בנוגע לנישואין שבשעת הדחק ומתר, אומר לצורך גדול אפשר להתיר מי שלא הספיק להסתפר ונמצא במצב שממש מכביד עליו השיער, או שזה מבזה אותו וכיוצא בזה, והוא צריך להגיע לאיזשהו מצבים שהוא חייב להיות, לא להיראות ככה עם שיער פרוע, אז הוא תהיה שיש להתיר. בצד שני בציצירי איזו רוסר, אז אם כמו שאלה את הלכה למעשה, נצטרך להתייעץ עם הרב ולדון עד כמה דברים חשובים ולהגיע למסקנות. כל פנים, זה לא חד משמעי לאיסור. בנוגע לריקודים וממחולות, כתוב בשולחן ערוך שבימים הללו מי שבוסו בתמוז עד אחרי תשעה באב, עד אחרי חצות היום של תשעה באב, אסורים הימים הללו בריקודים ומחולות. וגם אם בעזרת השם עושים שמחה של וורט, מה שמכונה בלשון העולם אירוסין, ידוע שהרבי שלל את הסגנון הזה, למרות שזה סגנון שמופיע בחז"ל, מופיע בגדולי הפוסקים הקדמונים שביותר, בבית יוסף וכיוצא בזה, שמכנים, ואפילו מהרבה ראיתי פעם, בשנים הראשונות, שהרבה מכנה את זה רוסים, אבל בתקופה שהמצב הצניעות בעולם, כידוע משנות ה-60 ואילך, משהו כזה שם השתבש כל הבושה המינימלית בכל העניינים הללו של בנים, בנות וכיוצא בזה, ואז הרב ממש להפסיק, כדי לא להשתמש במילה אירוסין, כיוון שנותן מזה מילה לאנשים שלא מבינים בדברי ההלכה, כאילו כבר יש איזשהו קשר הלכתי בין הבחור והבחורה הזאת, זה יכול להביא אותם עניינים לא רצויים, כאשר בסך הכל זה רק החלטה והסכמה שבבוא העת אנחנו נתחתן, אלא זה שום משמעות הלכתית. אבל כשמשתמשים בסגנון אירוסין ואז קוראים נערה מורסה ומורסת, רואה שיש לי כאילו משמעות, כאילו כבר בעל באישה לגבי דברים מסוימים, וזה יכול להביא למכשולים. אז הרי בביקש לא להשתמש בסגנון הזה. אבל אנחנו חוזרים להלכות שנוגעים לנו כרגע, שהריקודים ומחולות שאסורים, אז גם אם יש שמחת וורט או לחיים, או איך שנקרא לזה, מה שמוכבר בלשון העולם הרוסים, אסור בריקודים ומחולות. ועכשיו, כשאנחנו מדברים על ריקודים ומחולות, אנחנו חוזרים שוב לנושא שדיברנו בשעתו בהלכות ספירת העומר, שימי הספירה וגם אסורים בריקודים ומחולות, שפוסקי דורנו כתבו שצריך להחמיר לא רק בריקודים ומחולות סתם, רק ומוסיקה, שזה כבר כתוב רק עם פרימגודים שאסורה בימים הללו, רק גם שמושמעת בכלים אלקטרוניים, שבכלים אלקטרוניים הם שום מוסיקה ושום כלי מוזיקה, זה חיקוי אלקטרוני שמצליח לחכות את הקולות של המוסיקה שהשתמשו בכלים המסוימים הללו. אז יש דיון בגדולי הפוסקים שכבר חיו בתקופה שהמכשירים האלו הומצאו, אם זה הרדיו, אם זה היה טייפ ריקורדר וכיוצא בזה, ופוסקי דורנו כתבו להחמיר גם במוזיקה שמושמעת בכלי אלקטרוני. אבל שוב, יש בזה מצבים שהתירו בעסקה שרוס לפני כמה שנים, וגם השנה התפרסם בשם הגאון רב שניאוזר, גרליק, הרב של כפר חב"ד, כן? שני יודרוב, כן, נכון, ככה קראו לו, שני יודרוב, ככה, בלי תוארים. אך גם היה בלובביץ' גופה, הרב, קראו לו דוד דרמץ, מץ מאוד צדק. אבל לא עשו עסק בעצם, אבל טוב, היום צריך מאוד להיזהר, כי אז מאבדים את הפרופורציה, את היחסות לפסקי ההלכה וכו'. כל פנים, הוא מביא מהרב גרליק הרבה, הזקן שכפר חב"ד, זכר צדיק לברכה, שעד ראש חודש מנחם אב, כלומר כשזה רק שלושת השבועות, עדיין לא תשעת הימים, אז אם אדם רוצה לשמוע קלטת לא לשם שמחה ממש, אלא בכוונה לשם שמיים, אם זה להעביר את הזמן בניגונים חסידיים, או להרגיע את העצבים לאנשים בטוחים, אז יש מקום להתיר, אבל להשתדל שיהיה מוסיקה רגועה ומוסיקה חסידית. וכפי שאנחנו מדגישים תמיד, כשאומרים מוסיקה חסידית לא מתכוונים לפופ חסידי או לרוק ורול חסידי, מתכוונים לניגונים חסידיים כפי שהמשמעות האמיתית שלהם. ובפרט, כפי שדיברנו בשיעור אז בנוגע להלכות ימי הספירה, שקיים הבדל משמעותי בין מה שהיה לפני כמה עשרות שנים כאשר הפוסקים דנו בעניין, לבין מה שזה כיום ביחס לזמינות של המוזיקה. פעם, מתי, למי היה טייפ רקורדר, מתי שמעו מוזיקה, שזה ראשית כאן צריך להיות בבית, ושהמכשיר היה טייפ רקורדר הגדול הזה נמצא, ואז לשים אותו ולהזין, ואם אתה יוצא למטבח אתה כבר לא שומע אותו, ואתה יוצא למרפסת לגהץ, אז כבר את לא שומעת אותו. אבל בימינו, כאשר זה צמוד אלינו לכיס, ו-24 שעות אנשים שרגילים שפשוט כל פעולה שהם עושים מלווה במוסיקה, כאשר אתה הולך לחנוק אותם במרכאות, כן? למשך שלושה שבועות אתה אומר עכשיו, טוק, אתם מחסלים לעולם הדממה. זה משגע, זה מעיק, זה מרוב שהתרגלו לזה וחיים עם זה, ואז בפרט אנשים שעסוקים בעבודות שאין בהם חיות ושמחה, עבודות מונוטוניות, כמו הדקתי דוגמה של גיהוץ וכביסות וכיפול וכל הדברים שבלבוסטוס עוסקות בהם, ויש גם גברים שעוסקים בצורת עבודות כאלה ומרגישים שזה סוגר עליהם, כאילו, טוב, אני יודע, הופך להיות עוד לפסיכיאטר, אבל זה ידוע, זה מין הרגשה כזאת שכאילו צריכים את זה לצורך, זה לא רק בשביל התענוג והשמחה שבזה, בא לי עכשיו ככה, אני קפוץ, לסבוח, בשביל זה אני רוצה עכשיו איזושהי מוזיקה שתרים אותי. זה צורך אמיתי. אז שוב, אבל כפי שאמרנו ודיברנו תמיד, חז"ל קבעו כלל שדברים המותרים ואחרים נוהגים בהם איסור, אסור לך להתיר את זה בפניהם. גם אדם שצריך לאכול בצום לא אמור לשבת ברחוב ולאכול פיתה פלאפל או פיצה, הוא צריך להתכנס לחדר בשקט בשקט ולאכול את מה שהוא צריך לאכול ולהמשיך הלאה. וכך גם בעניין הזה, כיוון שזה מקובל שזה דבר אסור, אלא מה שאתה מרגיש שאתה נמצא באותם קריטריונים, באותה מחלקה של אלו שזה מותר להם, אז תעשה את זה באמצעות כלים שיש להם אפשרות להכניס אישור צ'וקצ'יק כזה, שתי אוזניות לתוך האוזן, ותשמע כך את המוזיקה, ולא באופן שכל מי שעובר ברחוב שומע שמהבית הזה בוקע, בוקעת מוזיקה בשעה שכולם יודעים שאנחנו בשלושת השבוע.
איזה מוזיקה? רק ניגונים חסידיים
שמרידי הרבה? כמובן, כמובן. סעודות שנחשבות על פי דין לסעודת מצווה, כמו מסיבת בר מצווה כשהיא נערכת בזמנה, או בברית מילה למי שנוהגים לעשות ולהשמיע מוזיקה וריקודים בברית מילה, פדיון הבן, סיום מסכת, שבע ברוכס, מישהו שהתחתן לפני השבעה עשר בתמוז, ועכשיו ימי השבע ברוכס חלים משבעה עשר בתמוז ואילך בשלושת השבועות, אז מותר לרקוד לשומע וכל הריקודים והמחולות, וגם שמוזיקה תהיה ברקע, כי זה לשם לסעודת מצווה, ובסעודת מצווה מותרים גם הריקודים והמחולות. בנוגע להכנסת ספר תורה, אז בעיקרו כתוב בפוסקים ש אם בכל זאת עושים הכנסת ספר תורה בימים הללו, גם כי מותר במוזיקה וריקודים כאן לאור, אבל מצד שני הרבי כותב, ואנחנו מביאים את המכתב הזה בשערי הלכה ומנהג בחלק שני סימן ריש חפי, הרבי כותב ככה, ישראל יצטרך אותך אחרי השיעור, כן? לכותבו, וזה מה שאתה כאילו בהתייחסות למה שאתה כותב לי, לכותבו שיום המתאים יהיה בין המצרים או תכף לאחרי ראש חודש מנחם אב, מובן שהסברה האחרונה לעשות זה לאחרי ראש חודש מנחם אב מושללת, זה בכלל הרבה שולל. וגם בנוגע לבין המצרים, כלומר הרבה קורא לתקופה הזאת לשלושת השבועות בין המצרים, גם בנוגע לבין המצרים יש להתעניין בדבר אם אי אפשר לעשות בזמן מתאים יותר, ומגלגלים זכות ליום זכאי. את העניין הזה שאנחנו לא ספר עניין של זכות, אז בוא נגלגל את זה ליום זכאי, וכידוע שהימים הללו הם ימים לא פשוטים, אפילו ימים קשים מבחינה רוחנית. אגב, אתם יודעים שבקהילות חסידיות מסוימות נוהגים שבקריאת התורה בפרשת שלח שלא עוצרים בשייני, ביום עם ימי ביקור הענובים, כן? הסיום של שייני, ראשון מצטיין שייני זה, כן? שהימים ימי ביקורי הענבים. ממשיכים הלאה עד הזמורה שקרתו משם בני ישראל. מדוע? כיוון שכתוב מארי הקדוש, הסיבה שקרה מה שקרה עם המרגל וכוזה, כי הם הלכו בתקופה הקשה הזאת של התקופה הזאת, שזה זמן שהשליטה של הלאום הזה היא קצת חס ושלום קשה יותר. והוא אומר אפשר של אסטרופולר שעכשיו המקובלים הקדמונים לפני כמה מאות שנים, אומר שזה מרומז במילים והימים ימי ביקורי הנביא, ביקורי זה שמקדים, כן? מבקר, מקדים, כן? העין, מה ש קדם לאות עין זה הסמך, נכון? לנון זה המם, לבית זה האלף, למם זה הלמד, סמך מם אלף למד. הימים ימי ביקורי הנביאים, כי הימים האלה מה של חז ושלום לא עלינו ולאף יהודי, שליטה יותר חזקה של הלאום הזה, אז לכן כמה, כך כתוב מהאריזה. אז לכן פשוט לא מסיימים שם, הם ממשיכים הלאה. לא, כשעושים לסיים בדבר טוב, כאילו זה סיום לא בדבר כזה מספיק טוב, אז מסיימים מהזמורה שקרתו משם לישר. כל פנים נחזור לענייננו. אז כאשר דובר שרצו לעשות אנחנו ספר תר, אז רב אומר את המילים הללו, מגלגלים זכות ליום זכאי, האם אי אפשר לעשות את זה בזמן מתאים יותר? בסדר, לא ספר תר, זה מצווה, זה עניין חשוב מאוד וכולו. אז כפי שאמרנו, אם בכל זאת מישהו עושה לנו ספר תר כבר קבע ולא ידע וכבר אחרי יש מודעות ויש פרסומים כי אי אפשר לעזור בו, אז מותר לעשות את זה עם כל השטורים, עם המוזיקה ועם הריקודים ברחובות. אבל כששואלים האם לקבוע לזמן הזה צריך לדעת שזו התשובה של הרבה להשתדל לדחות את זה לימים אחרים, ליום יום זכאי כפי שהרבן אומר. עכשיו בנוגע לעניין הזה של הנגינה, מי שמתפרנס משיעורי נגינה זאת הפרנסה שלו, ועכשיו שלושה שבועות הוא לא יצא שיעורים, זה חור רציני בהכנסה. חודש מורכב מארבע שבועות פחות או יותר, שלושה שבועות בזה אתה לא מאפשר לו לעבוד, הוא נשאר בשבוע עבודה אחד, אז מקשה, אז מותר לו להמשיך ולתת את השיעורים הללו. ואותו דבר תלמיד שנמצא במצב שהוא עלול להפסיד ידע שהוא כבר רכש, כן, יש בכל לימוד של דבר מסוים יש תקופה שאנחנו מתקדמים ויש תקופה שאנחנו נמצאים ברכישת הידע, שאם אנחנו מפסיקים עכשיו שלושה שבועות זה לא שלא התקדמנו בשלושה שבועות, גם שכבר למדנו עד עכשיו אנחנו הולכים ברוורס, צריך בשיעור הבא להתחיל עוד הפעם. כל מי שפעם עסק בללמוד משהו ידע נרכש זוכר להכיר את זה, אם זה שפה, אם זה אני זוכר כשאני למדתי לכתוב בשיטה עיוורת, או שלמדתי שצריך ללמוד רב להסתכל על מארס. אז כשנסעתי לרבא בימים מהם הם עושים איזה שישה שבועות לרבא, חזרתי חזרה, אנשים הבינו את מארס ואני משתגע, אני לא יודע, אני לא רואה, אני לא יודע להכין מיליון ולילה, כל בדיקה אני רץ לאיזשהו רב בשכונה ושואל אותו. פשוט כשאתה נמצא בשלב של התקדמות של לימודים אז אתה מפסיק לתקופה ארוכה את השיעור, ולכן תלמיד שלומד נגינה, אז אם נמצא בשלב שהוא כבר יודע טוב לנגן, הוא יודע את כל רזי המקצוע, אלא מה? כמובן יש התקדמות עוד ועוד דרגות לעלות מעלה מעלה, אבל הוא לא עשוי לאבד משהו, זה לא שהוא מאבד משהו, רק זה מניעת הרווח, זה לא הפסד. אז שיעצור את שיעור הנגינה למשך שלושה שבועות, אבל אם הוא עשוי לאבד את משהו כבר רכש, זה בבחינת דבר עבד, מותר לו להמשיך גם כן. ואני כרגע פסקתי אתמול למי ששאלה אותי שהיא חייבת לעבור איזשהו מבחן מסוים ביום מסוים שבזה ייקבע תואר שלה. ידוע שהפרנסה מורכבת היום שמורה לנגינה שיש לה BA, זה דבר אחד, יש דירוג, הדירוג של איזה בתואר זה משנה מאוד לגבי הפרנסה. אז היא לא עובדת עכשיו, היא צריכה לעבור איזשהו מבחן, ועכשיו היא חייבת את שלושת השבועות האלה ללמוד כדי לעמוד ולהצליח במבחן הזה בעוד שלושה ארבעה שבועות שהיא צריכה להיבחן. אז גם כיתרתי לה, זה כמעט דבר עבד, שמדובר דבר עבד, והכוונה היא לא להנות מהמוזיקה, זה פשוט עול אפילו, אבל זה לימודי, זה לא לענות, אז נראה לי שאפשר להכיר. אבל תמיד כל דבר לשאול רב, מורה או רב, מכיוון שהאדם קרוב אצל עצמו ותמיד הוא רואה, הוא בטוח שהוא נמצא במצב שאי אפשר אחרת, וצריך שיהיה הרב שמקשיב לו וייתן לו את ההוראה הלכה למעשה, האם באמת המצב שלו מצדיק או לא. תספור את האסורה, שמענו כבר מכל מי שאסור להסתפר בימים הללו, אבל אישה שצריכה לגזוז מעשיה לצורך מצווה, כגון שהשרות יוצאות רות למטפחת, וידוע שהצמח צדק מאוד מחמיר בעניין הזה, בגדולי הספרדים יש כאלה שהקלו בכמות מסוימת של שיער שמותר לו לבצבץ מהמטפחת, אבל הצמח צדק מאוד מחמיר בזה, והוא חולק באופן יסודי על כל השיטות המקילות. אז אם אישה רואה שהיא לא מצליחה להסתדק, השיער של הצמח יותר מדי והיא חייבת לגזוז ממנו קצת, זה עושה לצורך צניעות, אז זה נחשב לצורך מצווה שמותר לה, או למי שנוהגות שלפני שהן הולכות למקווה, טוב, לפני התפילה הן גוזזות חלק מהשיער של צמח, אז כל הדברים האלה מותרים, כי זה תספורת לצורך מצווה. עכשיו בנוגע לילדים קטנים, כתוב גם כן שאסור לספר אותם, אלא אם כן אם ילד נמצא במצב שריבוי השיער מאוד מאוד מציק לו, אפשר לסמוך על המקילים. בנוגע לאופשר הניש, קורה שבעזרת השם יתברך נולד בן זכר בתקופה שבין הושחות ובין 17 בתמוז ליהוד באב, ואז כשהוא נהיה בן 3 צריך לעשות לו תספורת, מה שקוראים אופשר הניש בלשון שלנו. ונשאלת השאלה, זה הרי לכאורה תספורת לצורך מצווה, בפרט עם המכתב הידוע שהרבה היה כותב תמיד, ובעזרת השם ימשיך לכתוב, ושם מדובר על העניין הגדול של התספורת הזאת, כן, את המכתב הזה הידוע עם הסגנון של הפרידיק הרב בעניין, אז לכאורה זה צריך להיות מותר, אבל הרב כותב בנוגע לאופשר הניש, הרב כותב באגרות הקודש ככה, במענה לשאלותיו, גזירזת השערות יש לדחותה לאחר בין המסרים, ומה שנבל, כאלה נהיה בין שלוש, כתוב שעושים לטורפ שרניש, ובאותו מכתב כותב הרבה שמיום הזה, מיום התספורת, מרגילים את הילד בלבישת הטלסקוט ועוד כל מיני מצוות מסוימות. כותב הרבה, גזיזת השערות יש לדחות ההלכה בין המצרים, ומה שנהגו להדר, להרגיל את התינוק בעניין נשיא הסטלסקוט, ברכות השחר, ברכות המזון, ורקיעת שמע של המיתה, מיום מלות ג' שנים. זה לא קשור. זה תתחיל עכשיו, הגיע הזמן. לספר, זה צריך לחכות. דווקא עכשיו, אני תמיד התלבטתי במכתב הזה, על מה מדובר שם? מדובר על תשעת הימים או שלושת השבועות? לא כתוב. כתוב שם, יש התחותה לאחר בין המצרים. אחר בין המצרים זה אחרי תשעה באב, כן? אבל מתי הילד זה נהיה בין שלוש? בחודש אב או בחודש תמוז בין שבועות? אתה לא ידעתי. אבל עכשיו, דווקא השבת הזאת, מחלקים הרי בבתי הכנסת שלנו את ההתוועדויות שיוצאות, כן, כל שבת, ובסוף יש אגרות קודש חדשים, כן, אז יש איגרת בדיוק שהרב כותב לאיזשהו הורה בנוגע לאופשרליש, כן, זלמנוב, זלמנוב זה מפתח תקווה, שהרב כותב בנוגע לגזיזת השערות האופשרליש, שהוא טוב, שיתחה את זה אחרי, וכתוב שם למטה שהם התעניינו, כי לא כתוב שם מה מדובר בדיוק, כתוב שהם דיברו איתו והם יודעים מה מדובר, שם מדובר על בין המצורים. אז צריך להגיד שיעור היום, אז בזכותכם, בזכות השיעור, כתבתי אימייל, איך קוראים לו, חיים שולברוק, זה שמוציא את זה, אם אתם התעניינתם ודיברתי ממה אבא, אולי אתם יודעים גם כן, האם מדובר על שלושת השבועות האלה, על תשעת הימים. אז הוא כתב לי בחזרה, אני יודע, יודעים לנו בבירור שמדובר לפני ראש חודש אב, כלומר מדובר על שלושת השבועות. אז סוף כסוף, הגיע הזמן שנפטרה הבעיה.
וגם בלשון הזה.
כן, הלשון בלמצרים, אנחנו עכשיו שמים לב גם כשזה הסגנון של הרב, כן? ונגיע לחודש אב, אז יש מכתב מפורש, הרב כותב, כיוון שיום ההולדת היא בתחילת חודש מנחם אב, הנה באים חס ושולם עד אז יתעכב ביד משיח צדקנו, יעשו התספורת לאחרי תשעה באב ותהיה בשוטר מוצלחת. זה מכתב שאנחנו מביאים בשער הלוחמין, בעמוד ש"ג בחלק שני של שער הלוחמין. בנוגע לשיער של שאר המקומות שבגוף שלאישה מותר לספר את הלגב הזה אסור משום לא תהיה משקרים לא ילבש בלשון העולם, אז זה דבר שמותר לאישה, האם מותר גם בשלושת השבועות? התשובה היא כן, שיער הרגליים שאר המקומות מותר להם לגלח גם זה לא זה הכוונה במילה תספורת שנעשה כך פוסק הגרוב שלמה זלמן אורבך, וזה לא כפי שמשמע, כאילו שמשה פיינשטיין אולי החמיר בזה באחד התשובות שלו, שמזה הרבה בסבור של מותר, ואנחנו גם כותבים ככה בהלכות חול המועד, ככה שזה נראה שזה מותר. בנוגע לברכת שחיינו, לא מברכים שחיינו בין המצרים, נכון? ועל פי האריזל, וכך גם נוהגים, שגם בשבתות עשו. בימי הספירה למדנו, שלמות שלא מברכים שחיינו בימי הספירה, אבל בשבתות מותר, בשלושת השבועות אבל אסור גם בשבתות. עכשיו, והשאלה מעניינת הייתה שבת, אנחנו עברנו את זה, אבל אם, כפי שאמרנו, בשיעור שלהם אנחנו רוצים לרכז את כל העניינים, בפרט שכפי שהשיעורים היום מתפרסמים בעולם, אנשים יקבלו את מקסימום המידע. השנה חל שבוע סוף בתמוז בשבת. ואתם זוכרים שבתחילת השיעור דיברנו האם כבר מתחילים שלושת השבועות משבוע סובת תמוז או שמתחילים רק אחר כך. יש דיונים בפוסקים איך אנחנו נוהגים לגבי שבת הזאת, שבת שחל בשבעה סובת תמוז שחל בשבת כמו שהיה בשנה הזאת הלוף עם טוב שינה יחס, האם אפשר עדיין לברך שחיינו? אז זה מעניין, ויש מוגן אברהם מפורש הזה, גם את זה בהכנה לשיעור, אתמול בלילה ראיתי את המגן אברום, או היום בבוקר, סליחה, בסימן טוב קוף נון א', ספקות ממבייס, כמעט בסוף הסימן, שם כתוב שנהגים שלא מברכים שחיינו בין המצרים, מגן אברום כותב שבשבת שחל, שבוע סרטה משחל בשבת, אפשר לברך שחיינו. אבל בשער את שובר, מביא שם מגדולה מקובלים, שנחלקו בזה ועוד פוסקים מאוחרים יותר יש הקלטה לכאן ולכאן, זה לא ברור ולא פשוט. מה שמעניין, ושימו לב עד כמה צריך לשים לב לדברים בשיחת השבוע, זה השולחן האורך של מי שלא מתעסק בהלכה כמו באופן יסודי. אז נסתכל בשיחת השבוע, שם כתוב שנחלקו הפוסקים האם מברכים שחיינו או לא בשבת הזאת, ומנהג חב"ד להקל בזה. אני תמדתי מנהג חב"ד, התחלתי לחטט ולחפש, יש את השולחן מנחם כבר, יש כל מיני ספרים שעוסקים במנהגים וכל מיני צטלך של הרבי ויחידויות ודברים, מאיפה זה צמח? אז כתבתי לבעל המחבר הרבי ושולם גינזבורג, הרבה של עומר, יהודי תלמיד חכם רציני ואחראי למה שהדברים, ושאלתי אותו, כתבתי לו באימייל, מנין המנהג הזה, איפה זה מופיע, מאיפה צמח המנהג, מנהג חב"ד, מאיפה זה צמח, מתשכנת, מאיפה? אז אתם יודעים מה שהוא ענה לי? הוא אומר, אמר לי שכבר משנה טוב שעין דלת הוא כבר לא אחראי למה שקורה שם, הם מלקטים מכל מיני מקומות ונכנסים את זה בפינה הזאת, אבל הוא כבר לא עוקב אחרי זה ולא מגיע את זה, לא עובר את ההגעה שלו. הוא באמת אמר לי שהוא לא יודע, מנהג חב"ד, הוא לא שמע מנהג כזה, הוא אומר שהמשמעות, כי הרבי דיבר זה כן, הרבי דיבר לפני כמה שנים שחל קביעות כזאת כמו השנה, והרבי דיבר שיש מקום לדיון האם כבר התחילו עכשיו שלושת השבועות, ונפקמין הרבי דיבר רגע בלימוד הלכות בסתחילה, שהרי הרבי כוח צריך שצריך ללמוד הלכות בסתחילה בשלושת השבועות מבין המצורים, אז הרבי דיבר האם כבר צריכים לשבת עוד להתחיל ללמוד הלכות בסתחילה או לא, היה דיון, בסדר, אומר שאולי יש משמעות שם בכיוון שהרבי, למרות שהרבי לא מגיע לשם למסקנה חד משמעית, כאילו הנטייה של הרבי שיש לי מקום לסברה שאין, ואולי מזה נלקח המילים מנהג חב"ד, אבל כמובן אין שום מנהג חב"ד בזה, אבל בסדר, מי שרוצה להקל בזה יש לו מקור, כפי שאמרנו מוגן אברום, ייתכן שמאיה אלתרבה על ההלכות הללו, אין אלתרבה על הסימן הזה, ולפי הכלל הידוע שאלתרבה בדרך כלל הלך עם המוגן אברום, כל עוד לא היה סיבה אחרת לחלוק עליו, אז ייתכן שככה אלתרבה היה כותב. אז מי שברך שחיינו בשבת הזאת לא עשה עבירה בקיצר. כל פנים, בנוגע להמשך, אנחנו כבר עברנו את השבת, אנחנו כבר בימי של אחריו, אז אנחנו לא מברכים שחיינו בין המצורים, גם בשבתות לא, ולכן לא לאכול פרי חדש בימים הללו, כיוון שפרי חדש לא בערך שחיינו. עכשיו דבר מעניין, שכתוב באמת בסימן טוב קוף א', בסעיף י' ז', ומשתבור במקום, מעריך בזה, שאם הפרי לא יימצא אחרי החג, הוא נמצא במקום שיש שם פרי אקזוטי, פרי מעניין, שזהו, או עכשיו הוא אוכל אותו מברך שחיינו, או שזהו, הוא נוסע הביתה, הוא לא רואה את הפרי הזה. אז כתוב ככה, המשנה ברורה מעדכן את זה, אומר שאם אפשר לשמור את הפרי עד שבת, אז שנשתדל לעשות את זה ככה, סוף כל סוף שבת זה שבת. נכון שלמעשה אנחנו נוהגים שלא מברכים שחיינו, אבל עצם הדבר שמדגישים שגם שבת זה רק על פי האריז"ל ולא על פי ניגלה, יש מקום בשבת להקל יותר, אז תחסור את הפרי הזה לשבת, ואז תברך עליו שהחיינו, אם אפשר. אבל אם אי אפשר, הנה אני עכשיו, אנחנו הגענו ביום שישי הגענו ממוסקבה, ברוך שם השמחה מהחתונה, והשם ברוך השם, שם ראיתי מין פרי, זה בסוף התבאס האפרסק, הוא נראה כמו עגבניה, כן? הוא לא עגול, ממש כמו עגבניה, גם כן עם הכפלים, עם הקמטים, אבל הוא בצבע של האפרסק, וגם כן במרקם של האפרסק, וגם בטעם של האפרסק, הטעם מיוחד. אני לא ידעתי, שאלתי, מה זה הפרי הזה? אני פתאום רואה לשולחן, יש הרימות כאלה של הפרי, זה פרי מאוד טעים גם כן, אני יכול להגיד לכם, משהו מיוחד. אז כמובן עשינו שחיינו, בשם המלך זה ההזדמנות, הייתה גם שם שתי אנשים שמלו את עצמם, שמחה גם בשמחה, גדלנו מהם, שיהיה רק שמחות כל החיים. על כל פנים, אז בוא נגיד שזה היה עכשיו בשלושת השבועות. נו, איפה תשמור את זה עד שבת, איפה זה יקווץ לך ויתרסק לך, ובכלל לא מרשים להביא פר. קיצר, אז אם זה קורה מישהו עובר שם ופוגש בפרי הזה, יכול לדבר שריאנו. איזה מהספיר, כתוב במפורש, בשולחן ערוך, שאם הפרי הזה לא יימצא לו אחרי בין המצורים, ואי אפשר לשמור את זה לשבת, מותר לברך עליו שריאנו. מנוגע לבגד חדש, כידוע שבשולחן ערוך כתוב שגם מברכים שחיינו על בגד חדש, אבל זה תלוי איזה בגד, כן? בשולחן ערוך בסדר ברכות הנהנים, כותב אדמו"ר הזקן, ככה. עשיר גדול שקנה בגדים חשובים, אבל הוא לא שמח בהם כשאינם נחשבים אצלו. הוא בתור עשיר, עוד חליפה, נאמר עוד חליפה, הוא מחד, יש לך שבועה עם חליפה, כל גישת עבודה שהוא הולך, הולך עם חליפה אחרת, יש 40 חליפות בעור שהוא יודע איך להיפטר מהם. אז עשיר גדול שקנה בגדים חשובים, הוא לא שמח בהם, לשנם חשובים אצלו, לא יברך. הוא אומר שבמדינות אלו נוהגים, שאפילו אני אינו מברך על חלוק ומנהלים וכיוצא בזה, כלומר על גופייה, חלוק זה בגדים תחתונים. בגדים תחתונים גם אם הוא עני, והוא רק לקובת פסח ולקובת ראש השודר, הוא יכול להרשות לעצמו לקנות לעצמו בגדים תחתונים. אבל נוהגים שלא מברכים עליהם בכלל, אבל בגדים אחרים, זה תלוי אם זה חשוב אצלך, וזה משהו שלא קורה יומיומי או לעתים קרובות. פעם אתה קונה חליפה או אישה שמלה, ויש אנשים שגם בחולצה חדשה נחשבת להם שמחה, אז בימים הללו להימנע מזה כדי שלא להיכנס לבעיה של שחיינו. אבל גביים ונעליים וכיוצא בזה מפרטי לבוש שקונים כמה פעמים בשנה ומותר, ולא מברכים שחיינו, מותר ללבוש אותם בימים הללו. בנוגע לתשעת הימים נדבר כאשר נצטרך לדבר על זה, כעת אנחנו מדברים על שלושת השבועות עד ראש חודש אב. לקנות כלים חדשים או לקנות בגדים חדשים, בפוסקים כתוב שאסור כי צריך לברך שחיינו כשקונים אותם, אבל אדמו"ר הזקן כותב על שאר כלי תשמיש אדם, אפילו כלי כסף וזהב, הם נוהגים לברך כלל לא בקנייתם ולא בתשמישם, וכן עיקר וכן בספרים. ספרים, עכשיו אנחנו מסתכלים על מה זה ספרים, אתה בכלום קונה ב-100 שקל, קונה 3 כרכים של ספר על ציורים והכל, אבל בימים הקדומים יותר זה היה משהו, למי היה ספרים? לאף אחד לא היה ספרים. כל פוסק עתיק אתה קורא, אני פה מחוסר ספרים ואין לי את הספר הזה ולא ראיתי את הספר הזה, זה היה נדיר שזה היה שס שלם, לא היה כמעט, רק בערים הגדולות היה אפשר לראות שס שלם בית הכנסת, ובשביל לדבר עשרים אחרים הדפסה הייתה יקרה, והנייר היה יקר, כל אות היה צריך לבנות אותה ואחרי כן לקשור את כל האותיות יחד. אני אפילו זוכר שהדפסנו את הגיליונות של האורז וביורי של צמח צדק, שאני אז למדתי בכל ועבדתי על זה ביחד עם הרב אבלי. אז זוכר לך היה שם שורות ארוכות שעמדו עשרות עשרות של עובדים, שהתפקיד שבה היה לקחת כאלה מיני, זה נראה כמו שוקולד כאלה כזה מעופרת, וכתוב על זה כמה מילים, כמה אותיות, צריך לחבר אותם אחד לשני, ואחר כך נמקו מי לחבר אותם היטב, ואחר כך נעשה אותם בתוך איזשהו תבנית, שאחר כך ניקחו את זה ויתבלו את זה בדיו, ועשים את זה לנייר, והמוניר, היום מחשב, טיק 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 טק, הכל יוצא, לא מבינים בכלל מה אנחנו מדברים. אז ספרים, ספר חדש, אבל שקנה ספר, יש לו שמחה עצומה, אבל מוזקן כותב ש... לא מברכים על כלים, אפילו כלי כסף וזהב וספרים, לא מברכים שחיינו כיום. בנוגע לקניית בגדים, אז פה יש בעצם, לא נקרא לזה בעיה, כי אנחנו יודעים שלא מברכים. יש בזה אבל בסדר ברכסננים ובלוח ברכסננים. אתם מכירים את זה, יש ברכסננים בסוף. יש שני דברים, יש לוח ברכסננים, בשכונו נועז הקן החדשים יש את זה, ויש לצבע ברכסננים. קודם נועז הקן עשה לוח, זה היה כמו לוח בבית הכנסת, שעל זה היה מודפסים כדי שאנשים ידעו מה לעשות בברכות הנני. אחרי כן הוא חיבר מהדורה החדשה, קודם זה סדר ברכת הנני. אבל מה שמעניין שבלוח ברכת הנני הוא כותב שלא מברכים משעה שקונים בגדים חדשים, רק שלובשים אותם. ובסדר ברכת הננים הוא דווקא כותב שמברכים בשעת הקנייה, אבל כיוון שלמעשה הלכה למעשה לא מברכים בשעת הקנייה אלא בשעת הלבישה, כן? ואורי, אני חושב שזה מדבות ראיה, שכידוע שהרבא ביום השני של ראש השונה בגלל הספק של השחיונו, הרבא היה איזשהו מתפר, לא משנה, זה איזשהו בגד, משהו בגד חדש, אז הרבה לא קנה את זה בראש השנה, קנו את זה לפני כן. אז כנראה שבאמת המסקנה היא שמברכים בשעת הלבישה, ולכן מותר לקנות בגדים חדשים, לא בתשעת הימים, אנחנו בשלושת השבועות, אני מדגיש שוב ושוב, מותר לקנות בגדים חדשים, ומותר לתפור בגדים חדשים, כי אנחנו נהגים לברך שחיינו רק בשעת הלבישה. בנוגע לילדים, אנחנו מדברים, ילד קטן שחושק בפרי מסוים והוא לא מבין שאתה מסביר לו עכשיו תשעת הימים וזהו, ילד קטן, הוא יודע שעכשיו הוא רוצה משתוקק לפרי, מותר לתת לו. שלא מברכים שחיינו בשלושת השבועות זה שאנחנו לא מביאים את עצמנו למצב הזה, לא לובשים בגד חדש, לא אוכלים פרי חדש, אבל מאורעות ומצוות שמברכים את הברכה הזאת, אז כמובן שמברכים גם עכשיו, ולכן מי שנוהגים לברך שחיינו בברית המילה, אנחנו בחב"ד לא נוהגים, אבל העולם פה בארץ ישראל נוהגים כדברי מרן הבית יוסף שהם כן מברכים שחיינו בברית מילה, ופדיון הבן שכולם מברכים שחיינו לכל הדעות, או שכתוב בשולחן ערוך שמי שרואה אדם שהוא 30 יום לא ראה אותו והוא שמח, יש לו שמחת הלב אמיתית כשהוא רואה אותו, לא בגלל שככה יפה לדבר, רק הוא באמת שמח בראי אותו, אומר שחיינו, כן? אז אם אדם רואה תינוק, נולד לו תינוק בשעה טובה מוצלחת, אז שהוא רואה אותו מברך שחיינו, כך כתוב בסדר ברכסננים. ועל דרך זה כמו שאנו חבר, ועל דרך זה שבעזרת השם כשנראה את הרבה, אבל אז בכל מקום כבר יהיה לנו את משיח ויהיה לנו את כל הדברים הטובים, שלא יהיה בכלל שאלות. אבל בעיקרון, כשרואים את הרבה, מברכים שחיינו, אז מברכים גם הימים הללו. עכשיו, בגלל שאמרנו, דיברנו על זה שהימים הללו הם ימים, לא רוצה להתבטא במילים שמידת הדין מתוחה, ונגיד בדרשון הפוכה שמידת הרחמים קצת נמצאת בדאון וצריך הרבה זהירויות, אז כתוב להימנע מכל מיני דברים שקשורים לסיכון. אז כתוב למשל שהרב כותב להימנע מלקבוע ניתוח או בדיקה דם או תרומה דם בימים הללו אם אפשר, כמובן שאם חייבים לעשות את זה, זה לא משהו אלקטיבי, מתוכנן. אנחנו קבענו שביום פלוני נלך לעשות את זה, אין שום סיבה לעשות את זה ביום פלוני, אתה כל החכות על אחרי תשעה בה. האם חלילה נוצר מצב שחייבים לעשות עכשיו בדיקי אדם לראות מה קורה בגלל סיבה, כל דבר שלא יהיה בעיות אבל קורה, אז כמובן חייבים, אבל בעיקרון לקבוע ניתוח, לקבוע בדיקת התרומה דם ממלא לו אם אפשר להימנע, יהיו איזה כמה אגרות קודש של הרבי, באחד מהם כותב הרבי מה טוב בחודש אלול ולא במנחם אב. כלומר הרבי אפילו כותב עד כדי כך שזה לא יהיה אפילו אחרי תשעה באב, לך לחודש אלול של חודש הרחמים, כמובן שמדובר זה היה במצב שזה אפשרי, וגם כן התפרסם שהרבי התבטא לרבי יוחנן גורדון, כן, הגבאי המיתולוגי בסמסמת ישר הימים הראשונים, ימי הנשיאות הראשונים, הרבי אמר, כנראה קבע איזה ניתוח, אני אומר, הרבי אומר לו, האם לא מצאת זמן מתאים יותר לאחרת לנתוח אלא בתשעת הימים? או בכלל מצבי סכנה צריך למנע ולהיכנס בימים הללו, בפרט שלא לדבר על תשעת הימים, גם בימים הללו, ולכן אם אין סיבה חשובה לדבר, רצו לדחות טיסות ונסיעות שיש בהם סיכון, אלא אם כן יש בזה גם איזשהו צורך מצווה, זה צורך חשוב. והרבי מסידורנו הורה באמת, נמצא בשיחות קודש, היום זה כבר נמצא בטח בתורס מנחם, אבל כשאני כתבתי את זה עדיין לא היה תורס מנחם בעולם, היה שיחס קודש ביידיש שם, בשיחס קודש תפשין חופי, אז מי שיש בו, אפשר לראות האם זה מופס, הכל נמצא באויצר החוכן משש, וחלק ב' עמוד 230. אז הרב אומר שמי שבכל זאת צריך לנסוע בימים הללו, שירוז מזוודה אחת לפני שמתחילים בין המצרים. אגב, כאילו הרב אומר שכאילו הנסיעה מתחילה כאריזת המזוודה, כבר התחילה הנסיעה שלך. נסיעה לא רק מתחילה בזה שאתה עולה על המטוס או כעצר בזה, אריזת המזוודות כבר מתחילה את זה. הרב אומר, חודש כאפורטיך הלך, לפחות כמה מטפחות, משהו, תתחיל להרוז. אגב, אנחנו מפרברים על להרוז, אז כדאי מפרסם הודעת הורת הרבי, שכמה פעמים הרב אמר את זה, ואני חושב שזה פחות ידוע, לפחות אני בעצמי, מעיד על עצמי שלא כל כך ידעתי את זה, שהרב אומר שדבר ראשון צריך להרוז את הטלס התפילין, להתחיל בדור שבקדושה. אני עוד צריך את הטלס התפילין, אחרי כן אפשר להוציא את זה, ולהתחיל להרוז שם הבגדים. אבל התחלת האריזה תעשה בתעשים ראשית כבר במזוודה את הטלס התפיל, לכן אתה יכול להוציא אותם, תעשה לשים שם את השמעת שלך. מאוד מעניין. הקופונים...
כל פעם?
מה?
כל פעם, לא
משנה. כן, כל פעם, לא, לא, זה לא קשור לבין המצב. בדרך אגב אני מספר את זה. עכשיו, שואב המיצו לא ידע דוברו, אז באמת יש כאן שצריך לצאת לקמפים, כן? היום, שאלו. מישהו צריך לנסוע, מבקשים ממנו שהגיע לעיר מסוימת באירופה, בחור, הוא צריך ללכת לשם לנהל את הקמפים. כל כעץ בזה מצבי צורך מצווה, שומר מצווה, לא יודע דבר רע, ובשרת השם את כל השמירה הנדרשת. ומכיוון שלמצבי סיכון צריך להיזהר לא להיכנס בימים הללו, אז לכן מזהיר באחד בספרי היה יהודי שחיבר ספר בשם חוות יאיר, ויש לו עוד ספר, והאדמו"ר הזקן מביא אותו, הוא היה קדמון, לפני האדמו"ר הזקן. הגאונות והבקיאות שם זה משהו מדהים, זה היהודי לפני 300 שנה, זה משהו לא יאומן. על כל פנים, הוא חיבר ספר גדול לשולחן ערוך אור החיים, כזה ספר עבה, ואף אחד לא ידע מאיזה בכלל. ובשנים האחרונות זה התגלה כתב יד, ומכון ירושלים התפיס את זה. כל הספר זה מקור חיים, מבעל החבוסיור. עכשיו, בסימן הזה שעוסק בימי, בתוף כופנון א', הוא כותב שם שצריך להיזהר משהולכים לים ולבריכה, להיזהר ממצבי סיכון, הוא לא מדבר על בריכות, הוא מדבר על נהרות. הוא אומר שיש כאלה שאפילו נמנעים לגמרי מלרחוץ בנהרות מפני הסכנה. הוא אומר, והעת בעין, הזמן מסוגל. וזה זמן כזה, זמן קשה, זמן שצריך לזהר. אז נכון, מותר ללכת לים, מותר ללכת לבריכה, לא בתשעת הימים. אנחנו נראו לשלושת השבועות. שוב, כל החוכמולוגיה הזאת, הלכנו פעם לפני כן, אם לא הלכנו לפני כן, המצאות בני ברכה, לא יודע מי המציא את זה. והקופונים מותר ללכת לים ולבריכה, אבל צריך להיזהר ממצבי סיכון, לא לקפוץ לגלים הגבוהים וכל החוך מלאך, את הדברים האלה נשאיר לזמנים אחרים. עכשיו זה זמן, כי מי שומע, העת מסוגל וצריך להיזהר, להימנע מכל מצב של סיכון. ולכן כותבי הפוסקים גם להיזהר לא להכות את הילדים בימים הללו משום סכנה, שבכלל אתה לא מתכוון לתת לו כזאת מכה, אבל זה יוצא לך, פתאום התקראת כבר איזושהי סתירה קטנה, וזה יוצא לך, אז חלילה לא טוב, שהשם ישמור, בפרט לזה לא לזרוק משהו, וצריך להזיר גם את הילדים שלא עשו את זה אחד לחברו. יש מהפוסקים מעניין, נדמה לי שזה גם כמקור חיים, אני לא טועה, זה המקור חיים גם, כמו הוא כותב את זה, שכשיש צורך אמיתי לתת לי איזושהי סתירה, לעשות את זה בחדר שיש שם מזוזה. יש שם מזוזה כאילו מגינה. אז צריך לדעת שמדובר על צורך אמיתי, כי באמת אם כבר אני גם כן, אני מאוד מנצל את ההזדמנות בכוונה לדבר על זה, כיוון ש חייב שיהיה צורך אמיתי, ושכתוב ככה שבשכונה אוכל מועל זקן בלכות נזקי גוף ונפש, יש כמה סיפים בין זה. הוא כותב בדרגה להקות את הבנים, הוא אומר מותר להקות בניו הקטנים, גדולים אסור, כי אתה מכשיל אותם, אתה יכול לגרום להם להתחצב, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ילד גדול אין מצב להקות אותו, אבל הילדים הקטנים מותר, אפילו לא בשביל חינוך תורה ומצווה, אז כלדיכם בדרך ארץ, שיכולו כמו אדם שלא ילכלכו, שיתנהגו בצורה אנושית, גם בשביל מידות אנושיות. מדוע זה מותר? אומר, מה זה כן? אפילו הועיל ומתכוון לטובתם, לא חס וחלילה לפרוק את הזעם והצבים, היתוך הוא לא שומע בקולי, שלוש פעמים אמרתי לו, טרח, מוריד לסתירה. זה אתה עובר על איסור גמור. אתה מתכוון לטובתם כדי להדריך אותם בדרך הנכונה, וטובתם מוטלת עליו שהם ברשותו. אתה לא יכול להתפטר ולהגיד, מה אני אעשה? הילד לא רוצה, לא רוצה, אני אראה. זה מותר עליך, יש לך חובה שהילד שלך ילמד להתנהג כמו בן אדם, ואתה מתכוון לטובתם, וטובתם מותר לתלף שהם ברשותו, אבל אם שומעים בקולו, אם אפשר בדיבורים להסתדר איתם, אסור להקותם שלא לטובתם, כמו שאסור להקות את האחרים. אנשים אומרים לי בעולם הרע מקובל, הילד שלי מה זה? זה הילד שלי, לא מה, מה, אני חזכנים הולך להחיץ למכות ליהודי, שהשם ישמור אותי, אבל זה הילד שלי, זה לא, לא שלך, הוא שלך, אבל הוא לא שלך לעניין הזה. הלשון על מה זה כן, אם אפשר בקול, שישמעו בקולו, שידבר וישכנע, והוא נותן מכה, צריך לדעת שזה כמו להכות אחרים. מה זה, מה, 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 מה זה להכות אחרים? אומר הגמרא כלשון ככה, אסור לאדם להכות את חברו, ואם היכה הוא עובר בלא יסס, שנאמר, בעיה אם בנקות הרשע, אם יקנו לו יוסיף ונוסיף, אם יקפיל התורה בהכת רשע שלא להכתו יותר על ראשו, קל וחומר בהכת משהו לא רשע, וכל המרים יד החברו להכותו, אף משהו לא היכה הוא נקרא רשע, שנאמר ויאמר לרשע, למה תכה רעך? למה היכית? לא נאמר, למה תכה? לא היכה, רק רוצה לה... והמכה את חברו הכאה קלה שאין בשווה פרוטה, הוא לא גרם לו לנזקים, חייב מלכות מן התורה, מדאורייתא צריך להשכיב אותו, להכניס לו 39 מלכס עם כל עם הרצועה של עגל וכולו וכולו, הכאה שאין בשווה פרוטה. ואפילו חברו התחיל עם, מי לא מכיר את התשובה האבסולוטית, הוא התחיל. גם צריך לחלק את הילדים ככה שאין דבר כזה התחיל, ואפילו חברו התחיל במריבה וחרפו בדברים, ואפילו היכה, לא רק שבמילים הוא יוציא אותי מהכלים, אפילו הוא הרביץ לי, נו, והוא שפסק להקותו. אבל אם הוא לא פסק, רשאי להקות אותו כדי להציל את עצמו. אז אם הוא באמצע להקות אותך וכדי לעצור את ההקעות, אתה חייב לעשות את זה, מותר לך. אבל הוא כבר גמר, הכניס לך כמה מכות רצח והוא הלך הביתה, אתה עודף הרב, מכניס לו גם כדי שהוא זפת, זה לגיטימי, לא? לא. אם הוא פסק להקות אותך, אסור לך לעשות. וגם זה, אם אפשר להציל את עצמו בהקעה מועטת, לא יקרו הרבה, זה לא הפקר אבל. יתרה מכך אומר את זה, אסור להכות את חברו אפילו נותן לרשות להכותו, בוא בוא תן לי כתור לי כמה מכות. אין אדם רשות על גופו כלל להכותו, ולא לביישו ולא לצערו שום צער, הגוף לא שייך לך, זה רכוש של הקדוש ברוך הוא, אבל אני רוצה שיתנו לבד, אתה יכול לרצות בהם ועד העולם, אתה לא בעל הבית על הגוף שלך, יש בעל הבית לבירה הזאת, כן? ואסור לבייש את הגוף שלך, ואסור להקות אותו, ולא לצערו בשום צער, אפילו במניעת איזה מאכל או משתה, אלא אם כן עושה בדרך תשובה, מקבלים מלכס, כן, בשביל תשובה, שצער זה טובה היא לו, להציל נפשם משחר, ולכן מותר להתערות בתשובה. הוא ממשיך ואומר, הרכל שאומר את זה, שמכה את חברו הקלה, אפילו שבש רפות אחרי המלכות, ואפילו חברו התחילו, אפילו עיקר, הוא ממשיך ואומר, וכל מי שעיקר חברו, הרי הוא מוכרם ועומד בחרם הקדמונים, זה אל תראה בשוכנו, זה לא ספר חסידי, ואין לצרפו למניין עשרה ולכל דבר שבקדושה. יש מניין, בוא נתחיל להגיד קדיש, חדש השעץ, לא, אין מניין. למה אין מניין? יש פה עשרה אנשים. כן, אבל יש פה אחד, ראינו אותו, מרביץ. אדם שמרביץ, אי אפשר לצרף את הקדוש שלו, לא. אין לצרפו למניין עשרה, לכל, עד שיתירו לו בזן החרב, כשמקבל להם שבוע עשרה, נציב שלושה חרב, לעשות בזנים, ואדם הזה יישב ויגיד, אני מקבל עליי שמיום והלאה, אני לא מכה יותר, וזהו. אגב, אם כבר נדבר, זה בלכות עסקי גוף ונפש, נזכיר גם בלכות תמתויה, מנגיע למלמדים, שצריך לדעת את זה, כותב את מועז הקי בלכות תמתויה, פרק א' ולחיות ג', תינוק שאינו רוצה לקרוא, הוא לא רוצה ללמוד, הוא יושב בכיתה ומשתעמם, לא יעקר אותו המלמד מכת אכזרי, מלמד תינוקות החובט יותר מדי, מעבירים אותו והוא עובר בלא יססה, כי מאחר שמכה שלא ברשות, אז זה כמכה אחד משעה מישראל. השם הטוב יעזור לנו שיהיה רק טוב בביאת משיח צדקנו. וכיוון שאנחנו יש לנו קצת זמן ואמרנו שיש המון הלכות שקשורות לבין המצרים, ואנחנו מקווים שזה לא יבוא לידי ביטוי, כי תשעת הימים כבר נהיה אחרי ביאת המשיח, אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא ישמח לשמוע שאנחנו בכל זאת למדנו את ההלכות לפרות, מבחינת שכתוב בגמרא יש דברים כאלה שהם לא היו ולא יהיו לעולם, ומבחינת דרוש לקבל שכר, נכון? כתוב שבן סורר ומורה גם כן לא יכול להיות. אז ככה, בנוגע כתוב ראשית כל, כתוב כל המתאבל לירושלים, בשביל כל מי שנורא קשה לו לעבור את ימי בין המצרים עם כל ההגבלות שכבר למדנו ומה שאנחנו עתידים עוד ללמוד עכשיו, אז ראשית כל תבלו איזשהו טיפ שיעזור לנו לשרוד את העניין. כתוב כך בגמרא, כל המתאבל לירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שנאמר סיסו איתה מסוס, מי יסוס וישמח בשמחתה של ירושלים, כל המתאבלים עליה. בירושלמי כתוב, כדאי ובית אלוקינו להצטער על חורבנו פעם בשנה. נכון, קשה, אבל זהו זה. אגב, אגב, שעוזר נאור בכלל מתבטא, בין לשאול כל מיני שאלות, יש כל מיני קולות בתשעת הימים, אולי מותר זה, ואולי מותר זה, וזה מציק לי, וזה מגרד לי, וזה כואב לי. אומר שאף פעם אני לא זוכר שמישהו יבוא לשאול אותי למצוא קולות על אבילות חס ושלום, שלא נדע על הורים שהלכו לעולמה. במדינה בין המצרים לתשעת הימים, מחפשים קולות. זהו, צריך לדעת שיש... הקדוש ברוך הוא התורה רוצים שאנחנו נעשה את המוטל עלינו, ובזכות זה נזכה להיות מאלה שססים איתם מסוס. אז כך, השבוע צריך לדעת יסוד שנוגע לכל מה שנלמד להלן, הן בשיעור הנוכחי והן בשיעור הבא, שיש הבדל בין השבוע שחל בו תשעה באב לבין שעה תשעת הימים. בוא נגיד שראש חודש אב ביום מסוים בשבוע, בוא נגיד יום שלישי, עכשיו אני לא נכנס אם זה יכול להיות, לא יכול להיות, נעזוב את זה להזדמנות אחרת. בוא נניח ביום שלישי חל ראש חודש אב, יום שלישי רביעי חמישי שישי, כן, זה עדיין השבוע שלא חל בו תשעה באב, מגיע שבת, בשבוע הזה לא חל תשעה באב, תשעה באב חל רק בשבוע הבא. אז מי ראש חודש אב עד לשבת הזאת זה נקרא תשעת הימים, אבל זה לא השבוע שחל בו תשעה באב. מיום ראשון ועד תשעה באב, זה השבוע שחל בו תשעה באב, שהוא חמור יותר. עד כדי כך שאחרי בני ישראל הספרדים, יש המון דברים שבכלל לא נוהגים בתשעת הימים, אלא אך ורק בשבוע שחל בו תשעה באב. אנחנו בהמשך לגבי דברים מסוימים נגיד שמצב כזה וכזה וכולו וכולו אפשר להתיר עד לשבוע שחל בו תשעה באב, אז תדעו על מה מדובר. השאלה היא מה בנוגע לשנה הזאת. כשתשעה באב חל ביום ראשון, אין בכלל שבוע שחל בו תשעה באב, כי עד שבת ביום ראשון זה כבר תשעה באב, אז אין. ואלה שנוהגים את ה... או הדברים שנוהגים רק בשבוע שחל בו תשעה באב, אין בכלל. אבל השנה זה לא חל ביום ראשון, זה חל בשבת, אלא זה נדחה ליום ראשון. פה יש מחלוקת גדולה בפוסקים, האם יש שבוע שחל בו תשעה באב, אין שבוע שחל בו תשעה באב. דעת רוב הפוסקים שגם בקביעות הזאת כמו השנה אין שבוע שחל בו תשעה באב, בצד שני, ודעת המוגן אברומי שגם אם סבורים שיש כן את העניין, זה רק לגבי הדברים שכתובים ממש בגמרא, שזה תספורת וכביסה וכיוצא בזה. אבל בנוגע לאכילת בשר ושתיית יין, שזה ממנהג, כמו שאומרים, זה מצד מנהג שנהגו ככה, אז כאילו לדעת כולם אין השנה. הפנים הנטייה היא להקל, ואנחנו נראה בהמשך למה זה נוגע. אז מה שכתוב בגמרא זה מי שנכנס אב ומתיר בשמחה, כן? אז כולנו אוהבים יותר מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, והגמרא באמת קושרת את זה, זה בזה. להפך, זה מתחיל ככה: מי שנכנס אב ומתיר בשמחה, וכשם שמי שנכנס אב ומתיר בשמחה, כך מי שנכנס אדר מרבים בשמחה. כל המקוש בשנה סבבה ובשמחה מתחיל דווקא מחודש אב. אז כזה ככה זה הכל פנים. ועד בתי זה נמשך, נמשך עד י' מנחם אב בצהריים, כפי שהתבר להלן בהרחבה יותר. ידוע פירוש הבעל שם טוב, שכולנו אנחנו תמיד אוהבים לחזור על זה שוב ושוב, שמכנס אב ומעטים את כל העניינים הבלתי רצויים. איך? בשמחה. נכנס אדם מרבים את כל הדברים החיוביים, שוב בשמחה. שמחה זה היסוד והשורש לכל עבודת השם, כידוע, כן? וידועים דברי הרבי שאומר שמצד אחד נכון צריך מה שהפישרון אוך למעט בשמחה צריך לעשות, אבל צריך להרבות בענייני שמחה שמותרים ומוכרבים מהפי תורה. ולכן הרבי הורה על סיומי המסכת בימי תשעת הימים כדי להפוך אותם לימי שמחה, שזה יהיה עם הטוב ולרבון המלושן הגמרא. אז אחד הדברים שכתובים בגמרא שאסורים בימים הללו זה מסה ומתן של שמחה. מה זה מסה ומתן של שמחה? זה לא שאתה שמח בזה שעשית ביזנס טוב, זה בסדר. זה לקנות קנייה ומכירת תכשיטים, דברים שהם לא חיוניים, דברים שכל ענייניהם זה רק השמחה שהם יוצרים. אז כתוב שמכירה וקניית תכשיטים אסורה מן הדין. צד שני מגדולה הפוסקים התאוזור ועוד כותבים שבזמננו, מדבר על הזמן שלו, שיש כל כך הרבה מיסים וארנוניות, הוא צריך לשלם בשביל, כן, זכות לחיות, צריך לשלם כופר, גולגולת, כל מיני מיסים וארנוניות, שלא לדבר שולח את הילדים שלו ללמוד בישיבות, שולח לו כספים וכו'. בקיצור אומר שבזמננו מצב הפרנוס הוא כזה שאפשר להטיל את המחירה, מכמה שכל מה שמרוויחים נחשב צורך יחכי, מה שמכנה כדי חיותו. אבל הם כותבים שבקנייה צריך להיזהר. מה זאת אומרת? אם לא, אם אין קונים, אז אתם שבחנו תגידי לי כל היום, כן? אז התשובה היא פשוטה, מדברים בחוץ לארץ, נמצאים בין גויים, אתה נמצא בעיר כמו ניו יורק, נמצא בעיר כמו ורשה או בקרוקף, אני יודע איפה שהרמו היה. אז אתה יושב בחנות, נכון, יהודים עשו לקנות אצלך, ואתה מחזיק חנות פתוחה, יש מיליוני גויים, מאות אלפי גויים שיקנו, תעשה פרנסה, כן. אבל כך נראה לה ניוז דייטי. שאם מדובר באחד שגר בארץ ישראל כעצם, וזה שזהו זה, יכול לרצות למכור מהיום ועד באתה ועד אוהלם, אם אסור לקנות, אז הוא לא ימכור, לא יצא מזה כלום. ויש לי ראיה לכאורה לזה, כתוב בהלכות חול המועד שאם יש אדם שנמצא במצב שאין לו מה יאכל, או שנמצא במצב שיש לו משהו של דבר העבד, בוא לא יטפל בזה, אז יתקלקל לו. אז מותר לאנשים לבוא ולעבוד אצלו תמורת תשלום, למרות שאסור לעשות את העבודות האלה, ובשבילך זה לא דבר עובד. אבל אם אף אחד לא יבוא לעבוד אצלו, אז הוא יאבד את זה. אז מותר גם לאנשים אחרים שאצלם זה לא דבר עובד, והם לא נמצאים במצב שאין לו מה יאכל, לבוא לעבוד אצל האדם הזה, כדי שהוא יוכל להתפרנס ויהיה לו מה יאכל. אבל לכאורה, נראה לי שזה אותו דבר, ואני לא ראיתי שידובר על זה מפורש, אבל ככה נראה. הכל פנים, באמת בצ'וסי גרס מוישה כותב שם, הבניין שאלתך אם נחשב קניית הטבעת שנותנים להקלה בשעת השידוכים כדבר ששמחה שיש לו עושה בין ראש חודש אב ותשעה באב, אומר באמת אינו נכון לקנות את הבעת, זה מה שאמרת ששמחה, אין אם כן יש לחוש להפסד, יש איזשהו מציע, הטבעת הזאת צריכה לעלות $2,000, פתאום אני רואה שיש מישהו שמסיבה כלשהי מוכר את הטבעת הזאת בתמורת $1,500, זה לא, אני יכול לבוא אחרי תשבע לקנות את זה, זה כבר לא יהיה, זה הזדמנות. אז הוא אומר שזה בסדר, וכן. אגב, מה שהוא כותב ש... טבעת שקונים לתת לקלה בשעת השידוכים, ידוע שזה אחד הדברים שהרבה אסר את זה באיסור גמור, כבר שזה שוב נותן את ההרגשה כבר כבר קיבלה טבעת, נו, איך מתחתנים, מקבלים טבעת מהחתן, אז כבר נהיים חוסן קלה, אז זה יכול ליצור שוב הרגשה לא נכונה, כאילו יש כבר קשר הלכתי ביניהם, ויבואו להיקשב באיסורים, אז הרבה שרל בתוקף לא לתת טבעת לפני הנישואים. עכשיו כתוב בשולחן ערוך שבניין של שמחה אסור. מה זה בניין של שמחה? אז כתוב זה בניין שלא לצורך מגורים, רק ליופי והרחבה בלבד. אז מה שכתוב שם מדובר שם על מרפסת, שכנראה בימים ההם לפחות זה המרפסת שלא היה לשום מטרה למגורים, זה בשביל לשבת שם, לפתוח כיסא נוח, איזה אבטיח קר שם, זה בשביל בשביל הכיף, זה לא בשביל מגורים, זה לא נדרש של מגורים. אז בסדר, לגיטימי, יהודי מותר לו שכל העולם נברא בשבילו. אבל בימים הללו, בניין של שמחה שהוא לא לצורך מגורים, אז לא להתעסק בו, אלא אם כן התחילו כבר לבנות לפני ראש חודש מנחם אב. ואם יעצרו עכשיו את הבנייה, עלול להתקלקל מה שכבר נבנה, למשל, לבנים, אחר כך השני, אתה מפסיק פה באמצע, אחר כך... כי זה ייצור איזשהו בעיות בהמשך, אז מותר לנס להשלים כמה שנדרש, וגם את זה לעשות רק על ידי גוי. לצורך הרבים, לצורך מיצה, בית הכנסת, המטר וכעצה, וזה מותר בכל אופן. מה יעשה באדם שמתפרנס בבנייה? זו הפרנסה שלו, הוא בנאי, עוסק בבנייה, בשיפוצים. אז מותר לו לבנות בלי לברר מה המטרה. הוא בא, קוראים לו, תבוא לבנות אצלנו. אבל אולי זה בניין של שמחה, אז אולי הוא צריך לשאול, רק רגע, אתם צריכים את זה בשביל מגורים, או אתם צריכים את זה בשביל enjoy? לא, הוא לא צריך לשאול שאלות, כך אתם בפוסקים שדענו בשאלה הזאת, אומרים לך לבנות, אתה תבנה השם, יחשבו את החישובים הללו, זה אולי עסק שלך. אז בשביל לא כתוב למשל, בניין של שמחה, בית חתנות לבנו. הבן שלו צריך להתחתן, צריך לבנות לו בית חתנות. זה נחשב בנייה של שמחה, אבל זה לא מדבר לדירה, לחוסן קל, אם צריכים דירה למגורים. זה משהו, משהו כזה שהיה מיועד בשביל, לא יודע מה זה היה בדיוק, איזשהו מין משהו, משהו מיוחד לבית חתנות. זה לא בית למגורים, בית חתנות. אבל כתוב מפרש שמצריך דירה למגורים לחוסן קל, נחשב לבנייה של מצווה, אדרבה, כדי שיהיה להם איפה לבנות את החיים שלהם. אז כפי שאמרנו, אם יש לחוש שהתקלקל משהו, תיקון קיר שעומד להתמוטט, אם אני לא אתקן אותו, יתמוטט עוד יותר, או במקומות ש... פה בארצינו הקדושה כבר גם כן, איך אומרים בשפה בעברית התקינה, התחרפן לנו מזג אוויר, התחרפן בלשון חורף, פתאום היה לנו, פה בארץ, מתי ידענו גשמים בתקופה הזאת, משהו חדש. משהו קורה בעולם. אבל באירופה, בארצות הברית, ולהפך, דווקא זה, בארצות הברית, זמן הגשמים זה בקיץ, בחורף יש רק קור ושלג. אז אם יורדים גשמים, ויש משהו בתקרה שהיא נרטבת או נוזלת, רטיבות, לחות, כיוצא בזה, אז כמובן שיש צו לעניין של הפסד, גם מבחינת הבריאות זה לא טוב, אז כמובן שזה מותר לעשות. בשמואל כתוב שציור וכיור בבית או בעץ או בנגרות עץ אסורה בימים האלה אפילו בקבלנות על ידי גוי. אז מה זה ציור וכיור? ציור זה צביעה וכיור זה לעשות תבליטים. אז עושים תבליטים גם בעץ, כן? ראיתם פעם ארונות ישנים, יש כל מיני פרחים כאלה שבולטים מהדלתות של הארון, כן? ראיתם את זה? או שיש גם כן במניין, היום גם כנוסים מסביב לנברשת מן כל מיני תבליטים, ובפעם זה כמעט בכל בית ישן תראו את זה. אז כלום זה יש ציור וקיור, כלומר צביעה והעבודות מהסוג הזה אסורות בימים הללו, חוץ מבית כנסת שזה מותר. כן, עכשיו מה עושים שאנחנו לא שמנו לב, סיכמנו עם הסייד, עם הצבאי, שהוא שאל אותנו לפני חודשיים האם בכך וכך ימים בחודש יולי מתאים לכם יום רביעי? מצוין, בדיוק, אין בעיה, תבוא. עכשיו כשפתאום הולך לבוא אנחנו נזכר עם אויבי, אבל זה עכשיו בתשעת הימים, אנחנו יודעים שאסור עכשיו לצבוע, מה עושים? אז כתוב ככה, שאם אפשר לפייס את הפועל הזה תמורת סכום מסוים, לא הרבה כסף, מעט ממון, ככה כתוב, לא כתוב כמה דולרים בדיוק, כמה פסות או כמה רובלים, אז שהוא ידחה את העבודה אחר כך, זה צריך לעשות, לתת לו קצת כסף ולהרגיע, אבל אם אי אפשר, הוא אומר, אני, יש לי כל יום עבודה, אני בימים האלה הייתי אמור לקבל עבודות אחרות, אני פשוט אמרתי שאני תפוס ולא יכול, עכשיו אני לא יכול, אתם מקפחים לי את הפרנסה, אם תראי אפשר לפעס אותו, אז מותר. ואותו לב הקבלן, הסייד עצמו, הוא קיבל לעשות עבודה, שאלו, אנשים אמרו לו, אתה יכול לבוא אלינו בכך וכך, אז כן, למה לא, בסדר, מצוין, אני אבוא. פתאום מתקרב הימים, אומר, אויבי, זה הרי בתשעת הימים, אסור לסייד לצבוע בתשעת הימים, אבל הוא התחייב. אז שוב אותו דבר, אם יכול להסתדר עם אנשים שיבחלו לו ויסלחו לו וכו' וכו' אותו, ואם לא, אז אפשר להקל, אבל תמיד לעשות שאלת חכם, כי בעניינים שקשורים לכספים, אז ידוע דברי המשנה ברורה שמביאים מפוסקים, שכתוב בשולחן ערוך בהלכות עשרת ימי תשובה, שצריך לעשות חשבון נפש ומה לעשות תשובה ומה לא, אז כל מה שקשור לענייני ממון, לא לסמוך על החשבון שלו, שנראה לו שזה בסדר, להביא את זה לידיעתו של מישהו אחר, כי אדם קרוב אצל עצמו והוא נוהג להקל לעצמו, אז להתייעץ עם רב בורא הוראה ולהגיע למסקנות הנכונות. אבל זה כמו שבאנו, ציור וכיור פירושו בעץ ובבניין, אבל סתם לצייר, אין בזה שום בעיה של ציורים, מותר לצייר בתשעת ימים בשום בעיה, גם אפילו לצייר על בדים או להדפיס ציור על בד גם כמותר. בנוגע לעבור דירן, דיברנו כבר על בית ונסיים בדינים הללו, הרבי כותב ככה, היה טוב לו עשיתם זאת לאחר 15 באוב. הרבי לא מסתפק באחרי 9 באוב, כי ידוע ש15 באוב מתחיל תקופה אחרת, כפי שאמרנו מקודם שהתקופה הקשה זה תמוז וחוצי אוב, זה התקופה. אז ב15 באוב מתחיל כבר תקופה של חגיגה. אז אם אפשר, הרבי אומר, היה טוב לא עשית עוד לך 15 באוב, אם ניתן לחכות עד אז. ולפני שתעבירו לשם את הרהיטים, זה כבר הוראה כללית, אבל נקריא כבר את כל המכתב של הרבי, שזה חשוב, אנשים עוברים דירה, תכניסו לפני כן לדירה סידור, חומש, תהילים ותניאים, יש כבר ספר חיטס, אבל כשאני כתב את זה, זה היה הרבה לפני כן. במכתב נוסף, אז מעניין, כנראה כל דבר גופו, הרבי כותב ככה, לשאלתו בנוגע לקביעת מועד לכניסה לדירה החדשה, על פי מאמר הזל הידוע, איזה מאמר הזל הידוע, מי שהכנס אב, ומתאים בשמחה, לא כתוב עד מתי באב, נכון? והרבה, אם אפשר, לא בחודש זה, כי אם בחודש אלול הוא חודש הרחמים, אם אפשר, מהנכון הוא. זאת אומרת, זה דבר ראוי. מאוד מעניין, הרבה מדייק, הפיל מאמר חזל הידוע, הסגנון של מאמר חזל הוא מי שנכנס אב. לא כתוב עד איזה יום באב. מאוד מעניין. הרבה כותב. לשרתו בנוגע לקביעת מועד לכניסה לדירה חדשה, על פי מאמר חז"ל הידוע, באם אפשר, לא בחודש זה, כי בחודש אלול של חודש הרחמים, מהנכון הוא. אם אי אפשר, אשר הקפידו להכניס לדירה לפני זה איזה חפץ חשוד, כתוב בספרים אחרים, זה לא הרי במכתב של הרבי. אין ברירה, אנחנו יודעים שאנחנו חייבים נהיה לעבור בתשעת הימים, בגלל שאילוצים ש... או לשום ברחוב, כלומר איזה הומלס. אין עונה ללכת. אז כתוב שנשתדל שעוד לפני שתשעת הימים מתחילים, להתחיל כאילו כבר עברנו לדרך. זוכרים שדיברנו מקודם שרב אומר לארוז מזוודה, כאילו כבר התחלנו לצאת לדרך. כך גם פה כותבים הפוסקים מסוימים, שלהכניס לדירה הזאת לפני זה חפץ חשוב שצריך שמירה של דעה, לא אתה עושה שם איזה בקבוק קולה או איזשהו ספר, משהו שאתה יודע שהוא צריך שמירה של דירה, איזשהו מחשב, אני יודע, משהו שחפץ חשוב שצריך שמירה של דעה, בזה זה נחשב לדעת הפוסקים הללו כאילו כבר התחלנו בהעברת הדירה לפניכם. אבל בנוגע לקנות דירה, לא לעבור דירה, לקנות דירה, אז יש פוסקים גם שכתבו שלמרות שאין איסור בדבר, ושוב אני חוזר לאותו ספר למקור חיים לבעל אחד הסיור, הוא כותב, לא עם מסמן מילסה, זה לא סימן טוב, להשתדל אם אפשר לדחות את זה, אפשר לעשות את כל הסיכומים, אפשר להחליט על הקנייה, אבל את הקנייה בפועל, אם אפשר ולא יפסידו משהו ששעת הדחק, אז לדחות את זה. אז אני רק רוצה את העמוד הזה לסיים כדי שנוכל לדעת בשיר הבא איפה אנחנו מתחילים. אז כתוב ככה, נטיעה של שמחה, כתוב בשולחן ערוך שאסורה בימים האלה. מה זה נטיעה של שמחה? אז כתוב זה כל נטיעה שהיא לנוי בלבד, פרחים, דשא. רוצים לעשות דשא בחצר שלנו, לא עכשיו, לא בתשעת הימים. מותר לטפל בצמחים הקיימים למרות שהם לנוי בלבד, אבל הנטייה של הנוי בלבד לא. אבל אדם שהוא גנן, הוא מתפרנס מזה ומזמינים אותו לנטוע פרחים לצורך פרנסה, אז מתירים בזמננו גם את זה. אבל כשאתה שואל את עצמך אם להביא עכשיו את הגנן לעשות לנו דשא ופרחים בחצר, אז אם בשביל לנטוע פלפלים שלך אמר לאכול לסלט, זה לא בסדר. הנטייה של שמחה לא, והקדוש ברוך הוא ייתן לנו את כל הסיבות לשמחה אמיתית ושלמה ביד משיח צדקנו, בימינו ובימינו ממש.